למד ג' למטה. עוד באיגרת שם שאף הוא כותב לתלמיד שלו, כן, זוכרים? הנושא שלנו כמובן באופן כללי בגדול זה העקדה, לפי פירוש הרב קוק בעולת ראיה, לפי הסבר של הפטרו באמונת איתנו, ומזה הגענו פה לנושא את הברית ואת החסד שאנחנו אומרים לפני העקדה, ביהי רצון אנחנו מתפעלים על זה. אז למטה, בגלל תלמיד שסבל משבר ביהדותו כותב הרב, אף הוא כותב לך תלמידים, כשהנושא שלנו עכשיו כרגע זה העניין שאנשים מרגישים שהמצוות הם עול, הם גדולות עלינו, קשה, אז אם אין לנו ברירה, אנחנו צריכים את העולם הבא, אז אנחנו יכולים לקיים מצוות, מה לעשות? שלא נפסיד את העולם הבא, אז צריך לקיים את המצוות. ובמילא גם היחס והתחושה היא כזאת לגבי קיום המצוות. אז אנחנו פה עסוקים בסוגיה הזאת, נרחיב בה קצת, יש פה דפים קצת, נראה לפי העניינים עצמם. אומר הרב קוק, באיגרת התלמיד, לא דבר ריק הוא מה שמסורת בידינו מאבותינו חכמי העולמים, להיות חדוות השם עוזנו. אנחנו צריכים שהיסוד של הדברים תהיה חדוות השם. חדווה זה לשון של שלמות, של שמחה. בכל עבודת השם, בתפילה, בקיום מצוות, בלימוד תורה ובתשובה. וחדוות השם היא יסוד החיים. ברוכים הבאים. תהום האמת ועומקה הנצחי, אור ההיגיון ומקור נשמת פילוסופיית הפילוסופיה, ראשיתה ואחריתה. מפני שכל החובות המוטלות עלינו הן באמת הביטוי היותר עצמי וטבעי של חיי נשמתנו. הלכנו בזה רבות, אבל אנחנו נמשיך להוסיף בזה עד שיגמר לנו הכוח, כי זה יסוד מאוד חשוב. בגלל שרואים וחושבים שהמצוות הן חיצוניות לנו, אז באמת מרגישים תחושה של מרירות. אבל מצד האמת, זה ביטוי טבעי, עצמי, יותר פנימי של הנשמה שלנו. אבל לזה צריך ללמוד, זה לא בא באיזה סמינריון שאתה מקבל שיחה, פשט, יוצא מפה, עושה טבעי. מה אמרו בשיעור? אמרו שהמצוות זה ביטוי פנימי, עצמי, של נשמתנו, והולך.
זה בתור משל גם, את המצוות, כשאתה מחבק מישהו, אתה בעצם מגביל אותו. אבל זה גילוי של אהבה. אפשר לראות את זה גם שהמצוות זה הגבלה, אבל זה ביטוי של אהבה.
כן, הזוהר אומר, קורא למצוות עצות. ככה הזוהר אומר, עצות.
עצות?
עצות. אני אומר לך, עצה, אל תלך מפה, תלך משם. הגבלתי אותך, אבל נתך משהו שהוא נכון, שהוא מתאים לך. כי פה יש פקק תנועה כרגע, יש ברדיו, יש מדי פעם מבזקי פקקי תנועות, משהו כזה. אומר לך, אל תיסע דרך כביש 65, תיסע דרך כביש 80, כי יש שם, לא עלינו תנועת דרכים, או כי יש עובדים בשט, בכביש. אז רגע, אבל יצא לסלוע, הרגיע כמה שאתה אומר, אתה רוצה להגיע יותר מהר לעבודה? תיסע מסביב, עוד רבע שעה, ותחסוך הרבה זמן. אז יש לזה, אתה צודק, יש פה פן מסוים של הגבלה, אבל הגבלה שהיא עצה טובה לך. אתה צודק. וכל נטיית האמונה בשם שאינה פוסקת בכל נשמה, עמוד למדלת, בתוכיותה ובכל מהלכי החיים, אורחות הקודש של התורה והמצוות המדריכים את הנטייה האלמותית הזאת של האמונה שהיא אם כל חוכמה וכישרון ויסוד כל הליצות בחיים שהם. מהלכי החיים לוקחים בנו בתור בני ישראל את החלק היותר עיקרי במהות חיינו. אני קורא קצת מהר כי עברנו פעם שעברה, אבל אם מישהו לא היה פעם שעברה וזה מהר מדי, יעצור, יצביע, לא ברור, נרחיב את זה. זה נושא מאוד חשוב. לוקחים לנו בתור בני ישראל את החלק היותר עיקרי במהות חיינו בהמשכת היהדות המסורתית ברעיון ובמעשה עם כל תכסיסיה שהם כל כך נישאים, כל כך חביבים לעניין נשגב וקדוש. כולם יחד מלאים עם נשת חיים של חדוות השם מעוזנו המכשיר את כל העצבנות המודרנית להתהפך לגילת לבב וחדוות חיים, כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך וקוצר רוח זה למה הוא בא. כל היום בדור המכונה מודרני, הכל מהר, מיד, עכשיו, אינסטנט. אין זמן לכלום. אמרתי לכם פעם, אולי גם אתה שייך לדור הזה, אנחנו פעם, אני זוכר את האוכל של הפטיליה. של הפטיליה. אמא שלי, לא היה כמה מגזים, כמה להבות. הייתה פטיליה אחת, בא מבשלים את כל האוכל, בא סמים, ראית שצריך לעשות את האוכל, מריח איזה 4-5 שעות את הריח, אבל אז אתה אוכל אוכל אמיתי. אז אמרתי לכם פעם שעבר, על הגז כבר, עוד לפני 20 שנה, הרב עובדיה אומר, היה אומר, היום כבר כגז חיש ונעופה. ואנחנו נוסיף אחרי הרב עובדיה יוסף, היום מיקרוגל, אין טעם, אין ריח, אין כלום, הכל מבושל, אבל זה, זה לא זה. לא זה. הכל מהר, מהר, מהר. אתה נכנס ישר, כל הזמן ממהרים. פעם היו הולכים לתל אביב, אז היו מתכננים כמה חודשים מראש ללכת חמורים וסוסים לתל אביב. היום אתה קופץ, קופץ חוזר מיד. שניות מה אתה... אנשים עובדים, בגלל ירושלים עובדים בתל אביב. יום יום עושים את זה. אוטובוסים עושים בכמה נגלות. הכל מהר, הכל. אבל יש עצבות וגם עצבנות. אין שלווה, אין חדווה, אין כלום. אנשים לא שמחים. הכל מהר, הכל כל הזמן.
זה לא בהכרח מהקדמה, אתה מקשר את זה, שזה כתותם מזה, שאלה מזה,
כאלה. יש קשר בין הדברים עצמם. כי, תראה, ודאי שאפשר לקחת את האמצעים הטכנולוגיים ולהשתמש בהם בצורה מאוד נכונה. אבל התרבות, העומר החיים בעקבות כל השיטה המודרנית, היא הכל להספיק כמה שיותר מהר. אתה לא, אין לך את הזמן להיות עם עצמך. אתה כל הזמן רץ. אין טיים אאוט. אין טיים אאוט. אין מושג כזה בכלל. כל הזמן הספק והספק. אז אתה צריך לקנות בית יותר טוב ומכונית יותר טובה. זה גם אנחנו, זה לא שאני יוצא מהכלל הזה. אז אתה עובד כל הזמן כדי להשיג את מה שכל הזמן טובים ממך. אז אתה, אז גם האישה עובד, גם הבעל עובד. מה עם הילדים? ילדי מפתח. ומה קורה? וכל הזמן אנחנו רצים אחרי זה סביב הזהב של עצמנו. מתי אנחנו נחים? לא יודע, אני פעם אחת, לפני כמה שנים, יש לי אח ש... הוא היה נהג אוטובוס, חבר, נהג אוטובוס באגד. והוא היה מנהל סניף באחת הערים בדרום. קשרתי אליו הביתה, יום שישי אחרי הצהריים, רציתי לתפוס אותו, אז אשתו אומרת לי שהוא בעבודה, במשרד. קשרתי אליו למשרד שלו, ותוך כדי, אני אומר, תגיד לי, מה אתה עושה בשעה כזו בעבודה? אז אמרתי לו ככה, ביטוי ככה, מהמותן, חצי מוסרי, חצי אהבת אח כזה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו פה דיברנו כמה חבר'ה, אמרנו, אנשים עובדים, 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 מוצאים את הבריאות על הכסף. אחר כך מוצאים את כל הכסף על הבריאות. אומר לי, דני, תשמע, זה בדיוק כמו שעכשיו היה לנו טלפון לאחד החברים שלי, מה שאמרתי לו. וזה המצב היום. אז אנשים, אתה מרוויח מלא כסף, ואתה חייב להספיק בכסף שאתה מוציא. אז אתה מבזבז את הכסף כדי שיהיה מה לעשות בכסף. לא כולם כאלה, ברוך השם שזה לא בהכרח. אבל המציאות, אמרתי לכם, יש שיטה כזאת, אמרו שבגרמניה, גם, יש כמה בודדים גם בארץ, שיטה כזאת שחוזרים לתקופות של פעם. השיטה הייתה, היום היות ואתה, פעם היו חופשי במחרשה, היית לוקח מהבוקר עד הלילה, יוצא עם החמור, עם השור, עם הסוס, חורש את השדה, בא בערב גמור, טיפה אוכל משהו, נופל על המיטה ונרדם. היום בטרקטור אתה עושה מה שכל היום אתה עושה, אתה עושה את זה בחצי שעה, בשעה. יש לך עכשיו הרבה זמן פנוי. אז אתה הולך, שותה, עושה... אז יש איזה, לא יודע, אם עוד קיים את התרבות הזאת, אבל זו תנועה כזאת בגרמניה, זה התחיל...
קראת האמיש.
מה?
קראת האמיש.
יכול להיות, אני לא בקי בזה, רק קראתי קצת דברים. הוא אומר, בוא נחזור עזוב אותך, בוא נחזור לסוס ולחמור. כי הזמן הפנוי שלנו זה לא טוב. חייבים למלא אותו, ומלאים אותו בשטויות. אני הייתי פעם, כשגרתי באילת, נתקלתי באחד, לא יודע, אני חושב שהוא, לא יודע, הוא נמצא. אחד יהודי, הוא בא מאודו, הוא החליט שטכנולוגיה היא לא טובה. הוא היה מרצה לספרות, אינטליגנט, כזה למד באוניברסיטה באנגליה, אני חושב. והוא היה חי באוהל לחוף הים, ולא היה מוכן לקבל כסף מהמכללה. הוא היה מוכן לקבל תמורות, כאילו תמורות של אוכל או דברים כאלה. לא רצה לקבל כסף. שיטה מאוד מיוחדת. פעם נפגשנו בזה, התארחנו ביחד אצל משפחה, אז ככה נוצר קשר בינינו. כל הטכנולוגיה לא, לא צריך, אנשים היום יותר מדי חומרנים, יותר מדי רצים על זה. פתאום היה אותי יום אחד עם מדים. כיפה ומדים, מציצית ונשק. וואי, איך הוא התעצבן עליי. איך הוא יורד, איך, 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 נשק, איך, כיפה ונשק. אז יש איתות כאלה שהם בורחים. אבל טוב, זה מיעוט, זה גם מיעוט מאוד חריג. צריך מכונית, צריך להשתמש במכונית בצורה נכונה, אפשר לעשות הרבה דברים טובים. אבל עוד פעם, אנחנו רצים סביב הזנף של עצמנו כל הזמן. וזה שוב פעם, זה לא שיש לך כיפה או לך כיפה. זה, זו אווירה כזאת, שאין לך זמן, אתה כל הזמן רץ. כל הזמן אתה רץ. משהו, דקה אתה נוח. סתם, תשב עם עצמך. אבל זה פחד לשבת עם עצמך, כי אז אתה... זה מחייב. זה מסוכן. אמרתי לכם, פעם הייתי... סיפרתי פעם שעבר הייתי במילואים, סרקו אותי לאיזה מקום שם באמצע הנגב, אתה נוסע מכביש הערבה, איזה 20 קילומטר, אחר כך עוד 15 קילומטר לכביש קורקר, פעם ביומיים נונון היה מגיע אלינו, מביא לנו הספקה, שום קשר לעולם החיצוני, אלא אם כן היה טלפון כזה שאתה מחייג, לחטיבה, מהחטיבה, לפיקוד, מהפיקוד אתה מגיע שם לבית, להתקשר לאשתך, להגיד לה שלום. זה מה שהיה. אנשים שם כל היום יריות באוויר, כל היום. הם משוגעים. נתנו לכם עכשיו חודש ימים, נותק, אין לכם שום דבר על הראש. גם אוכל מביאים לכם פעם ביומיים. אבל לא, זה, 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 אי אפשר. טוב, זה גם מסוכן, אני לא... אז ודאי שזה לא בהכרח. אבל, אבל היות והתרבות עצמה, היא זורמת כל הזמן. להקל, בהרבה בחינות, את נושא איכות החיים, והרבה בחינות כאלה. ממילא נמצא לך הרבה זמן. אז אם הזמן פנוי, אז בואו נמלא גם אותו בעוד דברים. בעוד עבודה, בעוד משרה, בעוד עוד דבר. ומה שקורה, סיפרתי לכם, טוב, זה סיפורים, אני לא יודע כבר לי מה הם ספר, אבל הוותיקים, איתמר היחידי שיכול לקרוא על הסיפורים. הייתי יום אחד במילואים. וישבנו ככה, אז לא אשכח, ישבנו באמצע אימון, באזור שיפטה, שם בדיון עוד שמה של אזור שיפטה. ויצא לדבר ככה עם חבר'ה אילתים, אנחנו אילתים, שם דיברנו. אמר לי, אחד, תשמע, אני גדלתי בבית שלא היה כסף בו. החלטתי, אני, מה שלא קיבלתי כל החיים שלי, אני אתן לילדים שלי. הבן שלי, מה שהוא מבקש ממני, אני נותן לו. תודה. כל מה שהוא מבקש ממני, אני נותן לו. בשביל זה אני עובד. בבוקר נהג מונית, בלילה קבלי ציון, זה משהו של, משהו של חשמל באילת. טוב, ואני, הוא מבקש ממני סירה, סירה. זה, זה, מחשב, מחשב, משהו ביקש מרתי לו. כל דבר הוא מבקש, קונה לו. אמרתי לו, אתה יושב עם הבן שלך? הוא מפש לי זמן. אני אומר הבוקר, יוצא הבוקר, שבע הבוקר, עד 12 בלילה, אני חוזר חזרה, הולך לישון, מתגלגל ככה. כל היום, ונותן לו. אמרתי לו, אתה יושב עם הבן שלך? אמרתי לו, אבל אני לא למדתי בבית ספר, מה אני יושב איתו? אמרתי לו, לא, יושב איתו. אמרתי לו, מה אני אגיד משהו בבית? זה אשתי עושה. אמרתי לו, אבל אולי תיישב איתו, תשאל אותו מה הוא למד בבית ספר. לא, לזמן, התחיל... ואז אמרתי לו, משפט, הוא רצה להרוג אותי. אם אולי אוהב אותי, אני עכשיו לא הייתי איתכם פה לאתכם. אבל... מיקדתי לו את כל האמת בפלש בפנים. אמרתי לו, אתה מכונה של כסף בבית. המציאו מכונה אחרת, יחליפו אותך. ככה אמרתי לו. היה, הוא רתח, אבל הוא אהב אותי, מה אני אעשה? למזלי. לא, 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 לא עשה לי כלום. אבל זה היה, פתאום אתה שם לבן אדם את כל האמת בפנים. סתם ולא פרש. אני לא אשכח, אני יודע בדיוק את המקום, זה מול עיניי כרגע. שנה אחר כך עשינו מילואים באזור אילת. היינו במחסום שם, חיכינו להסעות. והיום הראשון של המילואים. הוא הגיע אליי ואומר לי, דני, זרקו אותי מהבית, עם זה יצאתי מהבית, עם התיק הזה. במילים האלה, אני לא אשכח. במילים האלה הוא אמר לי. אז אתה עובד, 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 לתת לזה, אבל אין לך יחס של הורה לילד שלך. הבן לא צריך את הכסף. הבן צריך את היחד שלך בתור אבא. אז אתה מנסה לספק על כל הצרכים החיצוניים, אבל לא את זה הוא מחפש. אבל אני אמרתי לו את זה, אוקיי, אני לא אוכל קודש. כי זה קרה אצלי במשפחה, ואני יודע את זה משם. היה אותו דבר, היה אותו טיפוס, שעבד, עבד, 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 כל מה שהיה. והם זרקו אותו בסוף, כי מצאו בכל הכנסה אחר. אתה מאבד, וזה קשה וכזה. אז זה, עוד פעם, אתה כל הזמן, אתה שורח את, את הדברים הפשוטים של, של מצב, של הורות, וכל ה... התרבות עודפת ככה. וזה יוצא מציאות. אפרופו כיבוד הורים, לפני כמה שנים, אכלו אצלנו בבית, בעל תשובה, עשינו שבת חתן. וההורים שלו אכלו, אחד מהבעלי תשובה במכון, וההורים גם, לצורך העניין, נקרא להם חילונים, ועוד אחיו ואחותו גם אכלו איתנו ביחד. אחותו הייתה נשואה לבחור, לצורך העניין, קראו שמוצניק, ואחד מהקבוצה שם היה צעיר, והיו רחוקים מתורה ומצוות, מהכל ממש ככה. ותוך כדי סעודת שבת, בשבת חתן, שעשינו לו, אני לא שמתי לב, כי הייתי עם כולם, שרנו שירים, אני לא שמתי לב, אבל אחותו חזרה לשולחן, היא לא שמתי לב, אבל היא יצאה, היא רצה למטבח אצלנו בבית, והיא חזרה לשולחן. והיא יצאה אותנו באמצע השירה, היא הפסיקה אותנו. היא אומרת, אני חייבת לספר לכם משהו. טוב, מה חייבת לספר לנו? אז היא אומרת שתוך כדי השירה, היא ראתה את הבת שלי, רצה. ממש מבועלת, רצה מהשולחן, אז היא רצה אחריה. הבת שלי הייתה אז ילדה קטנה, בת שבע, שזה היה משהו כזה, היא רצה למטבח ושאלה את אשתי אם היא אמא שלהם או לא. אם האישה ששם היא אמא שלהם. למה? כי היא ראתה שתוך כדי הדברים הם קוראים לה בשם שלה הפרטי. והיא רגילה שלא קוראים לאמא בשם פרטי, אז היא נבהלה. כי אמרנו אז אמא של החתן של כולם, והם קוראים לה בשם הפרטי, והיא יודעת שאסור לקרוא בשם הפרטי. אז ילדה קטנה, לא הבינה הרבה, רצה לשאול, אם זה אמא שלהם, כי הם קוראים לה בשם הפרטי, איך זה יכול להיות? אז האחות, האחות של החתן, של החתן גם רצה, והיא שמעה את זה. אז היא שאלה את אשתי, מה קרה? אז אשתי אמרה, תשמעי, אצלנו נהוג שאנחנו לא קוראים לאמא ולאבא בשם הפרטי. אסור, מבחינה הלכתית. אלא קוראים אבא ואמא. אז אשתי שמעה אותך, אתכם, קוראים לאמא שלכם בשם הפרטי. אז היא נבלה, היא רצה לשאול עם זה. אז הבאה האחות רצה אותנו בשירה. היא סיפרה את הסיפור, תשמעו, רוצה לספר לכם. הבת של דני רצה למטבח וסיפרה את זה. אז האמא כמצטדקת אומרת, תשמעו. אתם, כשנולדתם, אמרתי, אנחנו נהיה חברים. חברים, אתם תקראו לי בשם שלי, אני אקרא בשם שלכם, נהיה חברים. וכן, רציתי שתקראו לי בשם שלי, ואני אקרא לכם בשם שלכם, ונהיה חברים. אז האח השני, המכונה חילוני השני, אמר לה, תשמעי אימא, אימא יש אחת, חברים יש הרבה. והיא התייבשה, אבל אני אומר, זה טבעות כזאת שאתה שוכח שיש הורים, ויש יחס להורים, אז לכן הכל מוחקים את הכל, אם זה חברים, אז אני בוגז עם החבר הזה, ובוגז עם החבר הזה, ועושה זה, ויכול לפעמים גם להכות את החבר הזה, או לעשות. כל התרבות, כל האווירה עצמה שנוצרת סביב הדברים עצמם, היא ככה, וגם הציבור הדתי הולך בכיוון הזה קצת צערי הרב. הלא תורני, או שמנסה לתפוס את הדברים עצמם. ולכן יש בלגן. אז עוד פעם, התרבות, כל האווירה, כל האטמוספירה שמסביב לכל התחות הטכנולוגית, יוצרת מציאות כזאת, שכבר היום בכלל, אמרתי לכם שפעם, היה כינוס של מפקחים של בתי ספר, אז אחד מהמנהלות עלתה לדבר על הבמה. זאת אומרת, היום זה דור כזה, שהילד בא לאבא שלו ואומר לו, אם לא תביא לי מפתחות של האוטו, אני לא אסביר לך איך מפעילים את המחשב. אז בכלל, הזלזול בהורים הוא יותר גדול, כי הילד הוא רץ, אני עומד אצלי בבית, אני רוצה איך מפעיל, אני אומר לבן שלי, בן שבע, תפעיל את המחשב, אני יודע, לא יודע איך מפעילים, אנחנו עולה טכנולוגיה. אז יש איזה גם זלזול מסוים באקט הזה. טוב, כמובן, אם זה בצורה בריאה, זה לא כל כך נורא. אבל זו מציאות כזאת, שאנחנו כל הזמן רצים, 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 והכל מתפתח, והכסף יצא אצל ההורים, והחוכמה או הטכנולוגיה אצל הילדים, נוצר פער דורות וכל מיני מצבים מסוימים, שאנחנו לא משיגים אותם. אני אומר את זה בכאב לב, זה לא... אז לכן, זה ודאי לא... אי אפשר להגיד שזה לא בגלל זה, אי אפשר להגיד שזה נותק מזה. יש קשר ודאי ישיר בין התפתחות הטכנולוגית המודרנית, כל התרבות המערבית, של אני באמצע ולא ראיתי כלום, ולכל הנושא של גמילות חסדים וחוסר אכפתיות מהשכנים ומהחברים, והכל ביחד. כי אני במרכז. אני לא ראיתי כלום. פעם לאוכל קראו, היה רוגלח, היום קנדרלח ושמנדרלח, היום ביסלי, דוגלי, הכל לי. כי אני במרכז. אתם צוחקים, אבל אני אומר את זה כי זו תרבות כזאת. זה נהיה חיי כשאתה מסוגל לעזור למישהו. הרבה פעמים שאנחנו פה הולכים לפעמים לשלים עניין. כל מיני בתי אבלים. הם ישר מוציאים פנקס צ'ק וכסף. כשאנחנו אומרים להם לא, הם לא מבינים איך זה יכול להיות.
מה מוציאים כסף?
לתת לך, שבאת, על איך זה יכול להיות שזה חינם? היה פה בחור, היה מפתח בגוודיה של 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 השבק, של מפתחים אישים, ראש הממשלה וזה. הוא חזר בתשובה. לפני המכונה רצח רבין, שאז היו, לא היו הרבה כאלה, והם היו רציניים, גם היום, אני לא מזלזל בהם היום, אבל לא היה, ראש הממשלה נוסע עם שתי רכבים, עם שתי מפתחים שלושה וזהו. אז הוא היה מאלה, מהדור הזה. הוא התחיל לחזור בתשובה. הגיע פה למכון, ממש בהתחלה, צריך להיפגש איתו, ובאתי, ראיתי לו את הספרייה, ואמרתי לו, המלצתי לו על כמה ספרים לקרוא לדעתי, אז אמרתי לו, בוא יצא רגע הביתה. הלכנו הביתה, אליי הביתה, פה חוצים את הכביש, מגיעים אליי הביתה. אמרתי לו, לקחת אותי שני ספרים מהספרייה, אמרתי לו, כך, תקרא את הספרים, תגמור לקרוא, תחזר לי. ממש בתום לב, בלי, לא זה, זוכר גם זה היה יום חמישי בלילה, אשתי גם עשתה איזה עוגת גבינה, נתתי לו עוגת גבינה, היה טעים והלך. אחר כך הוא היה בסמינריון, ואני הגעתי לשם בסמינריון, ושמעתי אותו בהרצאה של הסמינריון. הוא סיפר. הוא אמר, בזמן שתתי לו את הספרים, הוא כל הזמן חיכה מתי אני בא לבקש ממנו משהו. הוא חיכה וחיכה, ולא באתי לבקש כלום. הוא היה בטוח שהבאתי לו את הספרים כדי לבקש ממנו איזה טובה. אבל לא ביקשתי ממנו טובה. היה לו מאוד קשה, הוא בא ממסגרת שכל הזמן הכל אינטרסנט. אתה נותן משהו למישהו, זה כדי לקבל ממנו משהו. והוא חטף הלם מזה שמישהו נתן לו איזה ספר, מה זה, זה מצאו אצלנו פה חופשי, אנחנו נותנים כל אחד לשים דבר. זה לא משהו חריג אצלנו פה. אבל בשבילו זה היה, הוא היה בהלם. זה שבר אותו את, כי הוא כל הכי כמה, אני בא לבקש ממנו בקשה, על הספרים שהבאתי לו. זו תרבות כזאת, זו אטמוספיה כזו, שלצרנו עליו. ולעת השם, אנחנו ננצח את זה. במסגרת הפעילות החיופית, כל החושך הזה וכל התרבות הזאת, שהיא לא של עם ישראל. בעם ישראל תמיד היו חיי קהילה, ותמיד היו דברים של... אין דבר כזה יולדת ש... שנופלת בין הכיסאות. מי שהייתה יולדת, מיד כולם מבשלים לה, ודואגים לה, ועושים לה, ומטפלים בה. אז זה היה... או שזה הייתה חמולה שגרה ביחד ומטפלת, או שזה אם לא חמולה, זה קהילה. היום, לכו ליישובים, ביהודה ושומרון, או יישובים תורניים, דתיים אחרים. יש חיי קהילה, זאת אומרת, יולדת, או חולה, או משהו מסוים. כולם עושים. כולם מגישים, עושים, או יש אירוע, חתונה, כולם מבשלים, בר מצווה, קידושים, עוגות. פעם הגיע לפה איזה קיבוצניק מהצפון, אז היה שבת בר מצווה לבן שלו. בעל תשובה. ההורים שלו, בקידוש, אבא קם ודיבר. אני לא מאמין מה קורה פה. לא הפסיקו כל הזמן. עוגות, לביא וזה, מה צריכים לזה, אבא? אצלנו בקיבוץ לא קורה ככה. ששם הכל זה חיים ביחד. ופה זה עיר, כי יש קהילה, כי כולם ביחד. אז אני אומר, אנחנו, זו תרבות כזאת שיצרה נתק בין כל החברות עצמם. אני זוכר, אני מדבר לפני שנים, גרנו, אחי היה גר באשדוד. בעניינים הראשונים של, שבע קומות באשדוד. ואחי סיפר לי. יום אחד הוא עולה לבניין. למעלית, עולה איתו עוד בן אדם. ושניהם עומדים ולא לוחצים על הכפתור של המעלית. אז אחי אומר לו, הוא אומר לו, מתברר שהם שניהם בקומה השביעית, דלת מול דלת, ולא מכירים אחד את השני. אתם צוחקים, אבל יש מצב שבו אתה הולך, אתה מסתגר, אתה בתוך הבית, לא רואה כלום. אז כל אחד קיבל את השני לעלות. אנחנו בשכונה גדלנו, עם פיג'מות כדורגל, סטנגה כל השכונה, מה? ככה גדלנו. הכרנו את כל השכונה ביחד. פה דלת מול דלת, אחד לא מכיר את השני. כי אתה מסתגל בתוך עצמך, בתוך דלת המות שלך. היום בכלל, לכו למקומות מסוימים, אתה מגודל גדר עם מצלמות וכלבי שמירה, ואתה צובר און, ואתה יותר סגור בתוך עצמך. ואם אתה יותר עשיר, יש לך בכלל מאבטחים כל הזמן, אתה לא אותה עצמך, אתה לא עושה מה שאתה רוצה. אתה לא יכול ללכת לשום מקום. כי אתה כל הזמן שומרים עליך, כי יש לך הרבה כסף. היום אנחנו, מי שיש, אין לו כסף, הוא יותר בן חורים, יש אחד עם כסף. הוא עושה מה שהוא רוצה. ראש הממשלה לא יכול לבוא, לשכב על חוף הים, סתם ככה. הוא צריך איזה 800 מאבטחים, ולפנות את הכל, וזה. טוב, זה רק, לא כדי לזה, לא באנו ככה לכסח אף אחד, ולא, אבל, יודעת ושאלת, אז קצת גלשתי, אבל לא מתאים לי יותר מדי. והחוקים, הגדרים והסייגים, הנראים כקפואים עלינו בברית אלוקית, הנדמים כמעשים שבניגוד לטבענו וחפצנו, לא תנחומים אנו צריכים לקבל עליהם, כי מקור גודל ושמחת נצחים הם לנו. כל מה שנראה לנו, החוקים והסייגים והמצוות, הפרימיטיבים שהסקנים האלה שנתנו לנו, ועשו לנו מוקצה ועוד דבר, וזה עשו, ופה זה, ושמיטה, ועשו חלב עם בשר, ועשו זה, אומר הרב, לא תנחומים אנחנו צריכים לקבל עליהם, כי מקור גודל ושמחת נצחים הם לנו. כשהחיים עוד לא התעלו מכל השעבודים החיצוניים של שכת המהות הנשמתית, מורגשת עבודת השם כעול מר. בשלב הראשון כשאדם לא חי את זה, אז זה נראה כעול מר עליו. אין זו השלמות המקווה כמובן. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. עבודת השם אינה יגיעה ועול, אלא עונג וחירות. בהשתחררות מכל שעיבודים זרים והשפעות חיצוניות העומדות בניגוד לטבע החיים הפנימי. מתרומים כוחות החיים בחופש ונדבה ומסכימים וחפצים לעבוד את עבודת השם המתאמת כל כך למהותם הפנימית. כל החוקים, הגדרים והסייגים אינם ממלאים אותנו אז מרות אלא שמחה עליונה. הם מוצאים אל הפועל ומבליטים הם את הווייתנו בכל ביורה. השלמתנו הרוחנית, המוסרית, האישית והכללית תלויה ומורגלת היא בכל הערך הגדול המלא חיים, זורמים של דורי דורות, שחוק ומשפט כתוב ומסור ממלא את כל מהותם. בגאוותם האצילית ואומותם המלאה, עוד קודש וגדולת זיו עליון. מסתגלים אנו בהם ועל ידם לחיות חיים אינסופיים, גם במסגרתם של זמן ומקום, גם בתוך מועקה של חומר אחור ורוח כה. מורים הם לנו דרך בניתוב חיינו הפרטיים והחומריים לאור חיים, ובקשר מפעל של התעלות הכל לאידיאלות העליונה, לטוב האלוקי. ברור שצריכים פה הרחבה. נוכל להרחיב פה, כי פה דפים שאפשר לסום לכל כיוון. זה נושא חשוב, אז נראה. קצת יש פה דפים, שלא צילמו לי בשביל פה, אבל השתמשתי פעם בהם לפה. חלק מהמאמר פה מצולם, אז בואו נראה כמה פסקאות ככה לסבר את האוזן. נתחיל קודם כל במה שהרב צבי יהודה מביא לנו פה בעמוד השני, מתחת לאי ידיעת האופי העצמי. בעמוד שכתוב בצד שמאל, אי ידיעת האופי העצמי, בכתב קצת יותר מובלט, מתחתיו, המגיד מדובנה. רואים את המגיד מדובנה? יש לי שאלת עכשיו. אומר, זה משיחות הרב ציודה של הרב אבינר, דברים של הרב ציודה, הקראנו פה את הפסוק, כי לא אותי קראת יעקב כי הגעתי בישראל. כן? אז הוא מביא פה, המגיד מדובנה, שחי בזמן הגאון מווילנה, היה תלמיד חכם גדול וצדיק וקדוש, והשאיר ספר, אותו רשם תלמידו, בו הוא מבטא רעיונות ודברי מחשבה במשלים. דומה לפולנטין אצל הגויים, לאבדים. כנראה ספר משלים, אני לא בקיא, לא יודע. אבל לפי מה שאומרים פה זה, צריך לגוי מספר כזה של משלים, אז יש פה גם המגיד מדובנה כתב, אמר דברים, והתלמיד שלו כתב את המשלים של רבו. למגיד מדובנה היה כישרון מיוחד ואומנות מיוחדת להמשיל משלים על כל עניין של תורה ודברי חז"ל, ובכך להפיץ אור על דברי הכתוב, משליו הם דברי קודש נפלאים ונעדרים. אז אחד המשלים, לדוגמה, מעשה ברב שעבדה לו חבילה קטנה, חשובה מאוד. תוכן החבילה היה קודש למצוות, כגון הכנסת קלה, פדיון שבויים וכדומה. הצטער עליו מאוד והסתובב זמן רב לחפשה. גם אנשים באו לעזרתו, אולם את החבילה לא מצא. לפתע מופיע יהודי אחד וחבילה גדולה על גבו, והוא כולו מזיע ומתייגע. מצאתי את החבילה, הוא מודיע. טעית, אמר לו הרב, לא זו החבילה שלי, מהחבילה שלי לא מתייגעים. כמו שנאמר בישעיהו, הפסוק שפה הבאנו, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. מי ששייך באמת לקדושת תורה ומצוות, אין לו יגיעה מהן. ולכן אם הוא יגיע וזה, אתה לא בסרט הנכון. אתה חיצונית יכולת לראות אותו דבר, אבל אתה לא בסרט הנכון, מותק. אתה לא, אתה מצביע? יש עול תורה ומצוות, עול, יש עול מסוים שאנחנו עושים. אבל כשאדם מרגיש מרות ועול כבד מהתורה והמצוות, אומרים עליו את הפסוק הזה, כי לא אותי קראת יעקב, כי הגעת בישראל. אתה מתעסק בצד של יעקב ולא בישראל. זה לא בסרט הנכון. אתה יכול להיות דומה, אבל איך יגידו? כוונתך רצוי, אך מעשיך אינו רצוי. המעשה זה לא רצוי. זה לא המעשה הנכון. כן, אבל לשבור את הראש במובן של עצבות, זה לא הסרט הנכון. לשבור את הראש ובזה להיות בסיפוק ולדעת שאתה לומד פה דברי אלוקים חיים, אז כן לשבור את הראש. להיכנס ראש בראש אפילו. השאלה היא שוב פעם, מה נקודת המוצא שלנו? האם אנחנו מרגישים שהתורה והמצוות מגבילים לנו את החיים, ואז אנחנו עצובים כאלה וקשה לנו בחיים? או שאנחנו, ודאי שלפעמים בא לך עכשיו לעשות מעשה, והוא עשו על פי התורה. אז צריך להתגבר על משהו מסוים. אנחנו לא אומרים שפה הכל מותר. יש מגבלות מסוימות, אבל האם אתה מבין ואתה מפנים שהמגבלות האלה הן באות להופיע את הנקודה הפנימית שלך, את גילוי הנשמה שלך. זה כמו שהוא הביא משל עם החיבוק או כל דבר אחר. לפעמים אתה, הרופא לא נותן לך תרופה. התרופה היא מרה, היא לא טעימה. או ילד קטן, או אם מכריחים אותו לקחת התרופה. כי הם מבינים שהתרופה היא לטובתו. למרות שהיא מרה, היא לא טעימה. ואם יכריחו אותו אפילו לפעמים בכוח לאכול, לא טוב לפעמים, אבל אני אומר, לא צריך אחר במצוות. אבל כשאדם מודע, הוא אדם בוגר ניקח, לא ילד קטן, אדם בוגר שלוקח תרופה, הוא מבין שהתרופה הזאת היא מרה, היא לא ממש לא טעימה, אבל התרופות האלה הן לטובתו. הוא מבין, בהפנמה ובהכרה ובהכל. אז הוא לוקח את זה חופשי. נכון? נכון או לא נכון? אתה יכול להגיד שזה נכון, אני אומר לך דוגמה. אז זה כי האדם מבין שהתרופה היא לטובתו. כשאנחנו נבין שהתורה והמצוות והסייגים והחוקים שקבעו לנו חכמים הם לטובתנו, אז הם יהיו, הם יגבילו אותנו ודאי, אבל אנחנו נראה בהם לטובתנו, כי בשבילנו. אתה איתי או לא איתי? יש לי תחושה שאני לא מסביר את עצמי טוב. כשאנחנו נבין שכל מה שאנחנו, למשל, בא לך עכשיו בשבת לנסוע לים. חם מאוד, ואתה היית באמת עכשיו לנסוע לחוף הים, להרביץ שחייה, ואתה לא נוסע בשבת לשם. אז אתה מרגיש שזה משהו מסוים שלא נתנו לך לעשות. אבל אתה מבין שהערך של השבת היא בשבילך. נכון? אז אתה לא עצוב מזה שלא נסעת בשבת לשם. אתה לא נוסע בשבת. אז יש איזו מגבלה מסוימת. אתה עכשיו אכלת סטייק. סטייק ככה טוב על האש. ופתאום מישהו אוכל איזה גלידה ככה חלבית. היא מאוד כזה טעימה. אתה רוצה לאכול, אז אתה לא תאכל את זה. אז יש איזו מגבלה מסוימת, אבל אתה מבין שאתה לא אוכל את זה, כי זה חלק בהופעה של, של, של האישיות שלך, לא לאכול חלב עם בשר. אתה מבין? אז ודאי שיש איזו מגבלה מסוימת. אבל כשאתה מבין שהמגבלה היא לטובתך, ממילא אתה לא תרגיש בזה משהו לא טוב. מר ועול וכזה כבד וכו'. כשאתה לא מבין שזה ככה, אז באמת זה יקשה לך את החיים. אבל כשאתה מבין שזה טובתך, בסדר. ותתאמו את הדוגמה שאנשים בצבא, כל הזמן על הדוגמה הזאת, אבל היא דוגמה כל כך טיפוסית, אולי שתהיה ככה בצורה חריפה, אבל היא מאוד אז אני חוזר אליה הרבה פעמים, סליחו לי אלה שיודעים אותה כבר הרבה פעמים. פעם בא לפה איזה בחור, ואמרתי לו, בחור מישיבה תיכונית, שלחו אותו גלות למכון מאיר. גלות, פירושו, הוא עשה מעשה לא טוב בישיבה התיכונית, ושלחו אותו פה להתחזק. ככה קוראים לזה בשפה שלהם. אז אמרתי לו, אם אני אגיד לך ללכת מפה תל אביב, ברגל, איך תגיב? מה פתאום, מי מת, מה פתאום שאנחנו בתל אביב? התחיל ביטויים כאלה חריפים. טוב, אמרתי לו, אני אגיד לך ללכת פה לתל אביב, ברגל, מסיב עליך 15 קילו דברים. בוא נעד, אתה מסוכן לציבור, אתה התחיל. אמרתי לו, זה שני המקרים, אתה צודק בתגובות שלך. אמרתי לו, אבל מה אני אעשה? אנשים הולכים לכיבושים, לתחילות מובחרות, או בכלל, במסעות. הולכים, מחכים כאלה בערך, וסוחבים על עצמם פקלים, ואחד עוזר לשני. למה אתה לא מאשפז לא את המפקד שלהם, לא אותם, לא כלום? הם לא חייבים לעשות. הוא לא רוצה, עוזב את היחידה, הולך, לא בסיירת, הוא הולך לגדודים, לא יודע, הולך להיות ג'ובניק. הוא בוחר בזה. הוא לא רק בוחר בזה, הוא גם מתאמן לקראת זה. יש להם הולכים, רצים לפני השירות הצבאי שלהם, רצים. מה אתה משוגע? לאן אתה הולך? אתה רץ לפני כן, כדי ללכת לסחוב אחרי במסעות. יש כאלה רוצים, עם תיקים על הגב שלהם, מלאי חול, כדי להרגיש עומס כזה. אתם נפלתם על הראש. אלא מה? הוא מבין, לא מספיק או כן מספיק, שהוא רוצה לתרום למדינה, נניח במקרה טוב, ביחידה, שם השירות, וכל הפעילות היא טובה. אתה מבין? זה אותו דבר, אותה דוגמה. הילד הזה יצא להשפז אותי, על זה שאני הולכת פה לתל אביב ברגל עם 15 קילו, ואנשים עושים את זה בחירה חופשית בשמחה. אלא מה? כי הם מבינים, במושגים של הרגל הזה, לטובתם, או הם מבינים את המטרה של הדבר עצמו. אתה מספיק לדבר ומלא, הזמן עובר, ברוך השם. לא מקטרים על הזמן. אז יש פה, קודם כל, כמה זה. אז ראינו פה את הדוגמה של המגיד מדובנה לגבי הגישה הלא נכונה. עוד שתי דוגמאות, אולי כדי שנבין אותם. בצד שמאל יש פסוק בספר הושע. אומר הושע הנביא, באמצע ככה פרק ב', ולכן הנה אנוכי מפתח ולחתיע במדבר ודיברתי על ליבה, נתתי לה את קרמיה משם ואת עמק אחור ופתח תקווה, וענתה שמה, כי מנעוריה וכיום עלותה מארץ ישראל. ופה הפסוק שרציתי להגיד אותו, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. אומר נביא הושע, יש פה תואר חדש. קודם תקראי לי בעלי, עכשיו השם הוחלף להיות אישי. אומר רשי במקום, אני מצטט את רשי על הפסוק הזה בהושע, תקראי לי אישי, אומר הושע, תעבדוני מאהבה ולא מיראה. החלפת צורת העבודה. עובדים את אלוקים לא מיראה אלא מאהבה. תעבדוני מאהבה ולא מיראה. אישי, אומר רשי, לשון אישות וחיבת נעורים. בעלי, לשון עדנות ומורה. שתי צורות עבודת אלוקים. עבודה מיראה, שזה עדנות ומורה ופחד. ועבודה שנייה, עבודה של אישי, מתוך אהבה, ביחס של נעורים וכו'. ממשיך רשי ואומר, ורבותינו פרשו ככלה בבית חמיה, ולא ככלה בביתה. יש הבדל, אם הכלה נמצאת בבית חמיה, שם המצב קשה, החמות שולטת קשה בה, בבית הטבעי שלה, במגרש הביתי שלה, שם היא מרגישה טוב ונחמד. כך גם, צורת עבודת אלוקים שלנו, תהפוך מהצד של מרירות, מהצד של יראה, מהצד של, 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 של עדנות ומשהו שלחוץ עלינו, למצב שבו אנחנו עושים את מה שמתאים לנו וטוב לנו. ופסוק נוסף למטה בירמיהו, שאותו יסוד מופיע, הנה ימים באים נאום השם, וזכרתי את בית ישראל ואת יעקב, וקראתי, סליחה, את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה, להבדיל כמובן, לא מדובר על הברית ההיא, אלא התחדשות של ברית שקיימת, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום אחזקי בידם להוציאה מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום השם כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. זה יהיה דבר שיתגלה כמשהו פנימי שלנו בקרבם, בליבם. ממלא אם נצרף את הושע ואת ירמיהו שזה מהלך של צורת עבודה אחרת שבו פה מתגלה הפנימיות שלנו מאשר משהו שהוא נראה כמישהו, כמשהו כפוי עלינו.
זה מה הכוונה? שיהיה כל המיוחד כמו אברהם
מבינו?
שעושים את ה...
חז"ל אומרים לעתיד לבוא, לא ילמדו איש את רעהו. האדם מעצמו ילמד. הוא לא יצטרך משהו חיצוני.
כולם יהיו דרכת אבות.
כולם יהיו מדרגה של עצמם במצב יותר טוב, שלם. אנחנו כרגע נמצאים, אמרתי לך, המציאות היא שכאילו יש תורה ויש חיים ויש מאבק בין השניים. הרב בספר מוסר הקודש מביא שם ביטוי גם עם השלמה של זה. ביטוי מאוד חריף. אבל בעמוד קו"ו במוסר הקודש אומר הרב טוב, אני קורא לכם באמצע משהו ובסיכום של הדברים ביטוי מאוד חריף שהוא מחזל עכשיו תורה נתתי לכם לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם זה לא שהתורה משתנה עכשיו זה נראה כמשהו כפוי עלינו כפה עליהם רק הגיעית אבל לעתיד לבוא זה, אנחנו נגלה את זה זה מה שחזל באמת אומרים לגבי, קשור עכשיו לפורים. הרי במעמד הר סיני כתבו והתייצבו בתחתית הר. אומרים חז"ל במסכת שבת, מלמד שכפה עליהם הר כגיגית. מה זה והתייצבו בתחתית הר? תגיד לי מרגלות הר. מה זה תחתית הר? אז כמו משהו כזה, קדוש ברוך הוא כביכול הרים את הר סיני, אמר לעם ישראל, חבר'ה, your money or your life. אתם מקבלים או שאתם גומרים? אני מוריד את הערה לכם. נעשה ונשמע. ככה, אני מצטער בצורה מאוד ציורית, אבל היסוד של הדברים. אומרים חז"ל, יש פה טעם לפגם. מכאן מודה רבה לאורייתא. אם בא בן אדם למישהו ואונס אותו לעשות משהו, אותו אדם יכול לפרסם, עשיתי את זה באונס. ואז זה לא תקף. משהו נתן לו, משהו הבטיח לו, לא תקף. אז אומרים חז"ל, יש פה מודה רבה לאורייתא. יש איזה טעם לפגם בכפיית הערכגית, טוב, המהר"ל מסביר למה כפיית הערכגית, הוא אומר כי אי אפשר שהתורה תהיה בחירית בעולם הזה, כי היא יסוד קיום העולם. אז אין פה מקום שעם ישראל יבחר בתורה. אין דבר כזה. לולא ברית יומם ולילה, חוקות שלנו ועצר שמתי. והיא ערב, והיא בוקר יום השישי. בה"א הידיעה כתוב. למה היה הידיעה? כל הימים כתוב, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, השישי, אומרים חז"ל, השישי בסיוון. תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם כל מעשה בראשית שיהיו תלויים ועומדים עד ו' בסיוון שעם ישראל מקבל את התורה כי זה יסוד קיום העולם אומר המהר"ל אי אפשר שעם ישראל יבחר בתורה אם הוא יקבל כן אם לא לא לכן צריכה להיות כפייה אבל הכפייה הזאת יש בטעם לפגם לא בחרנו בה אומרים חז"ל הייתה פה תשובה או גילוי מילטה של האומה הישראלית של כנסת ישראל שהיא בוחרת בתורה בצורה חופשית הדור קיבלו אבי מאחשוורוש זאת אומרת, במחש וראש גילו דעתנו שנוח לנו בתורה. כי נאמר שמה, קיימו וקיבלו. קיימו את מה שקיבלו בכפייה. איך? אז זה שהוספנו לעצמנו מצוות. האומה הישראלית מגלה דעתה שנוח לה. אמרתי לכם את המשל של הגאון מווילנה מביא לגבי המשנה במסכת אבות. על כוחך אתה נוצר. הגוחה, אתה נולד. הגוחה, אתה חי. הגוחה, אתה מת. אחרת עתיד את זה בחשבון. שואל הגאון מווילנה, רגע, אני לא מבין. הכל, לא שאלת אותי כלום. לא שאלת אותי כלום. על כוחי. אז למה אתה מעניש אותי? אני לא מבין, אתה מכריח אותי על הכל, ואתה נותן לי עונש על זה? אז הוא מביא משל מאוד יפה, של... סלח לי צבי יהודה. למשל, לשני אנשים שהיה להם שני חלקי שדות, אחד בתוך השנייה. בא זה, נקרא לו ראובן, לשמעון, ואמר לו, בוא נשים גדר סביב החלקה, כדי שנתחם את הדברים עצמם. אמר שמעון, לא רוצה. לא רוצה, הם לא יכולים לחפות עליו. ראובן בא, בנה פה גדר. עשה פה גדר, אבל בשלושה חלקים של השדה של שמעון. עד לפה, בסדר. שמעון בוקר אחד קם, אומר, וואלה, איזה יופי. בוא נבנה פה גם עוד את זה, אני אבנה. בא ובנה את זה. שהוא תובע את שמעון. הוא אומר, מה אתה רוצה? אני, אתה עשית את שלושת, אני לא ביקשתי ממך. ואני באתי, איך סגרתי פה? ההלכה היא שהוא חייב לשלם על הכל. למה? הוא גילה דעתו שנוח לו באלה. ואיך סגרת פה, סימן שנוח לך באלה, תשלם עליהם. אומר, גם מבין לה, הכוחה אתה נוצר. הכוחה אתה נולד. הכוחה אתה חי. עד לפה, מסכים איתך, כפייה. מה כתוב בסוף? הכוחה אתה מת. מה זה סימן שאתה לא רוצה למות? נוח לך בהכל. שלם על הכל. אז גם פה, יש מצבים שבהם אתה מגלה דעתך למפע שהכפייה היא טובה לך. אז הדור קיבלו על נחש ואוש, הקדוש ברוך הוא כפיים רק הגיגית, אבל בפורים גילינו דעתנו שנוח לנו בכפייה הזאת, אבל נוח לנו עוד פעם, בצדדים החיצוניים, בצדדים יותר פנימיים, כי זה אנחנו, כי התורה שייכת לנו, זה מהותנו וכו'.
זה גם היה אחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם, זה לא היה כזה, אולי נראה משורי אמונה ודברים כאלה.
כן, אבל אנחנו לא היינו חייבים לעשות עוד מצוות. מתי אתה מוסיף תוספת על משהו? אבל עושה הידור. הידור הוא תוספת. מתי אתה מאדר על משהו? כשיפה לך בזה, וטוב לך בזה, ונוח לך בזה. אדם שלא מאדר בדבר, אז הוא יעשה את המינימום, מה חובתי בעולם, ועשינה. תגיד לי מה לעשות. יש כאלה טיפוסים, תגיד לי מה עושים היום, כמה דתיים עושים מצוות. 4 מצוות ביום, תן לי לעשות אותם. דופקים כרטיס, נגמר הכל, שאלה הבאה. אבל מי שמאדר, הוא לא מחכה. מי שאדם רציני, הוא לא מחכה מתי על הכוכבים בשבת, מתי להדליק את הסיגריה. הוא לא מסתכל בכוכבים. איך הוא יכול להוציא את השבת בכוכבים? אבל מי שהסיגריות הם, הוא עבד לסיגריות שלו, או לרוץ מהר לאיזשהו מקום, אז הוא עבד, אז השבת מגבילה אותו. יש חסידים שהם בושכים את השבת לאלה ולאלה. הם קשה להם מציאת השבת. אז תלוי איך אתה נראה את הדברים עצמם, גם שנראים כקפואים, האם זה גילוי הפנימיות שלך או לא. טוב, יש פה עוד מלא פסקאות, אבל כדי להשלים את הדברים, למשל תדבר באמצע, פסקה באורות. עד תור הגאולה העתידה השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק היוצא מדעת אלוקים אמת. עד עכשיו זה היה חובות לאומות העולם. וחובות אין העולם חפץ לקבל, ואם הוא מקבל נשאר בלב תינה על המעורר הראשי לידיעת החובה שאיננה נותנת לנפש הברברית פשוט בכל מהוויה. על הקטע שבגללך אני עכשיו מוגבל. בגללך אני לא יכול לעשות דברים. אתם, עם ישראל, גרמתם לנו להיות מוגבלים אם אתם שבע מצוות לנוח, לא לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה. לא עושים, זה חובות. אבל בבואתו של אור העולם להיגלות יוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם, את עושר החיים הנותן לו את ערכו, אשר בלעדו הוא שלול כל ערך. ועונג ועושר זה הוא דבר השווה לכל, על כל פנים לחשוק בו, ואת המקור המשפיע עושר ועונג מכבדים ומחבבים. על כן יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, בכנף איש יהודי ותלמד לנו. כי הם יבינו שזה עונג. ההבדל בין עונג לנגע הוא אותם אותיות. האם אתה רואה בדבר עונג שבת או נגע בשבת? האם אתה מתייסר מהשבת או ששבת בשבילך היא עונג? זה גבול מאוד דק. זה כפסע בין התפיסות, בין הגישות, איך אתה רואה את, 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 את כל נושא עול התורה והמצוות, האם כעול כפוי עליך ומה, או כמשהו שאתה עכשיו בסיירת ואתה עם מוטיבציה גדולה להיות האחד הכי טוב. כי זה טובת האומה, כי זה, לא יודע, דאווין, זה הכנפיים, זה הקומטה, זה הרצון לשרת ביחידה, או זה החברה, אבל לא משנה מה. אבל יש פה משהו שמניע אותך, ונותן לך מוטיבציה להיות יותר טוב בדברים עצמם. כן. אתה נותן הסבר למה קשה או לא קשה. אבל שוב פעם, יש כאלה אנשים, השבת נכנס בשבילם, אתה רואה אנשים חדשים, שמחים. חז"ל יכולים, וזה מבחינה הלכתית גם. חז"ל אומרים שאתה בשבת בן אדם אחר. אתה מבין את זה? אתה צריך להרגיש את זה, זה לא סיסמה. אתה בן אדם אחר, אתה עושה. יש לזה מבחינה הלכתית. בשבע ברכות צריך פנים חדשות. צריך פנים חדשות. חז"ל אומרים שבשבת לא צריך. למה כל אלה לא היו בחתונה? מה לא היו בחתונה? הנה אבא שלי, דוד שלי, אח שלי, סבא שלי, סבתא שלי, כולם היו בחתונה. הם לא היו בחתונה. הם פנים חדשות, יש להם נשמה יתרה עכשיו. זו הופעה חדשה של, של אישיות. אבל צריך לחיות את זה, זה לא סיסמה. זה לא אתה בא לשבת, אתה מחכה, וואי, מתי נשמה יתרה? איפה היא? לא הגיעה אליי. חיכיתי לה, מיותר הזמן שחיכיתי לה. כי לא ניגשת נכון, זה לא אותם. צריך להיזהר. במצבים שבהם אנחנו לוקחים את הדברים כסיסמאות ולא כמשהו שאנחנו חיים אותו. לכן זה ההבדל בין תורה לבין חיים. צריך לחיות את זה. ויש גדולי ישראל, אני זוכר את עצמי, הגעתי פעם ראשונה מאלת לישיבת, לא פעם ראשונה, אחת השבתות, אחת הפעמים השונים, הגעתי למרכז הרב. אז קודם כל בפעם השונה שהגעתי בשבת, אני הייתי באלם. הייתי רגיל לצבא, לדעתי איך הם מתפללים. או בתי כנסת שלה הייתי איך מתפללים. אתה פתאום רואה אנשים עושים לך ככה בתפילה, ואתה בתור חילוני, אתה מסתכל על זה, אתה לא... אבל אתה רואה שאנשים מצילים, לא... אנשים מתפללים, בתנועות ככה, ואתה רואה איזה לא הצגה. זה לא פעם אחת ולא פעמיים. אתה רואה אנשים. מה שאמרנו אותי, לא יודע, הגעתי תשעה באב למרכז הרב. היו אנשים יושבים ובוכים. בוכים באמת. על מה הם בוכים? מה בית המקדש? מה זה? באלפיים שנה? מה זה? מה? אבל זה אנשים שחיים את החיסרון של בית המקדש. לא כולם בחו. אבל אנשים בחו. זה אנשים שהם חיים את זה. שוב פעם, יש מדרגות, צריך לא לעשות הצגות. אנחנו לא מאלה שעושים הצגות, זה לא תיאטרון. אבל כל הדברים עצמם, ברגע שאתה חי אותם, אז הם מקבלים תוקף ודברים אחרים. ולכן מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ולא בבניינה. כמו שאנחנו יותר... אנחנו בשבילנו היום, אתה כל פשט שבוע, משכן, בית מקדש. מי באמת מרגיש שחסר בית מקדש? מי באמת? מישהו חסר בית מקדש? אני שואל מה עם המינוס שלי בבנק. תעשה ככה, תעשה ככה. מה בית מקדש? עזב אותך. כי אני לא שם. אז אני לא מגיע בכלל לחיסרון הזה. אבל זה, החיסרון הוא בי. הוא לא בבית המקדש. וגדולי ישראל עושים תיקון חצות. או מתאבלים לחומן הבית המקדש בשעה באב, הם בוכים. כל לילה בוכים. אז יש להם בית מקדש. הם בוכים באמת על גלות השכינה, על כל המציאות עצמה, שהיא לא שלמה. זה גדולי ישראל. הרב צבי יהודה פעם, היה לו כאבים גדולים ברגל, לפני שקרתו לו את הרגל. אז הוא הגיע אליו רופא. והוא ממש התייסר בכאבים. אז הוא אמר לו, מה מטריד אותך, הרופא? הוא קם במיטה, התיישב על המיטה, ואמר, רוב עם ישראל בגלות, ואתה שואל מה מטריד אותי? תגיד לי מה כואב לי פה ברגל כרגע, ואל תגיד לי מה מטריד אותי. אז יש הבחנה בין הכאב הפרטי הקטן שלי, לבין זה שרוב האומה היא לא פה. זה גדולי ישראל, זה הענקים האלה. הם לא עכשיו כואב לי פה, כואב לי שם. הם, הראש שלהם באומה הישראלית, בחסרונות שלה. אנחנו, הכאב שלנו ב... חיסרון שרוב הכסף לא בכיס, או לא יודע, הבריאות, או משהו כזה. הכל בביסלי, שמיסלי, גיסלי. וגם דוגלי, הכסף של, גם האוכל של הכלב נהיה שלי. זה משגע, אבל זה ממשיך הלאה, על כל הדברים עצמו. אבל שוב פעם, צריך מאוד מאוד להיזהר שהדברים לא יישארו ברמת סיסמאות. אלא דברים שאנחנו, שוב פעם, זה גם לא אומר שהיום אתה יוצא מפה, ועכשיו אתה נהיה כזה. אתה עובד על עצמך, זה לוקח, אל תתייאשו, חודשים ושנים. אבל אתה חותר לכיוון, יש מגמה, יש כיוון. להגיע לכיוון כזה, לא מחר אתה קם בבוקר, ואתה רואה שאתה רב ציודה, רוב העולם, רוב עם ישראל הוא בגלות, אני מוטרד מזה. חיים, אתה מפסיק, אתה אחד יגח על בכפתור, אתה תרביץ לו מכות, על זה שדחף אותך. זה מה שמעניין אותך כרגע סתם. אז לא להיות בדמיונות ולא בחלומות, אבל יש לאן לחתור. להגיע למצב שבו כל הדברים שאנחנו שומעים אותם, הם, אנחנו חיים אותם. מבחינת, יש תורה, אבל יש חיים. טוב, הזמן לקחת הכל, צריך לעצור. אז אולי תביא את הדפים, לא יודע.